ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול לעומק הרעיונות, התהליכים, הסיפורים והאנשים שמאחורי החדשות. בתוך כל הרעש האדיר והבלתי פוסק, אנחנו מנסים מדי שבוע להשמיע קולות צלולים וברורים יותר, כדי לעזור לכם להבין מה חשוב, מה לא חשוב, מה קורה ומדוע זה קורה. כאן באולפן דה מרקר, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
היום הפודקאסט שלנו ינסה לצייר, לא תאמינו, קו בין ראש העין לוושינגטון, לבין ישראל לארצות הברית. נשוחח מיד כאן באולפן על הבחירות בארצות הברית בשבוע הבא, ומדוע הן כה רלוונטיות או לא רלוונטיות לישראל, ונמשיך משם לנושא כואב מאוד שמטריד הורים רבים בישראל, אבל לא נמצא כמעט על סדר היום התקשורתי.
אבל רגע גיא, לפני שמתחילים, אני רוצה להסביר את הקו הזה שסרטטת בין וושינגטון לראש העין, ואני רוצה גם ברשותך לשתף את המאזינים בוויכוח שהיה לנו ביום ראשון השבוע. באותו בוקר הייתי בסיור בראש העין, כחלק מסדרת כתבות שנפרסם בוויק על ערים בצל קורונה, וחזרתי מאוד מעורערת, וגם בה' וגם בעין. בדרך כלל אני כותבת כתבה למרקרויק, ומיד לאחר מכן אני שוכחת ממנה, עוברת הלאה, אבל הביקור בראש העין שעשיתי יחד עם נתנאל גמס והצלם אייל טוויג נשאר איתי גם אחרי שסיימתי לכתוב. פגשנו שם אנשים שמתמודדים עם משבר כלכלי עצום, עם אי-ודאות ועם תחושה כללית שהם הופקרו לגורלם. והסיפורים האלה לא עזבו אותי. בעיקר כי האנשים שפגשנו לא כעסו שם על אף אחד, הם לא ביקשו כלום, הם רק חיפשו דרך שתסייע להם להכניס קצת ודאות, קצת ודאות כלכלית בתקופה המטורפת הזאת. ובמצב הרגשי הזה הגעתי לשיחה בינינו, כשסיפרת לי על רעיון שעשית עם אינטלקטואל ושמרן אמריקאי ידוע, שתומך דווקא בג'ו ביידן ולא בטראמפ, ועל כך שלדעתך אנחנו פשוט חייבים לדבר על הבחירות בארצות הברית, כי זה חשוב ומשמעותי גם לנו כישראלים. ואני באותו רגע הייתי מתוסכלת מהניסיון שלך לקשור בין וושינגטון לראש העין, וחשבתי לעצמי שאתה פשוט מנותק.
טוב, עוד נגיע לזה ואסביר לך, ואני מקווה שאשכנע אותך ואת המאזינים, מדוע הקשר בין ארצות הברית לישראל הוא הדוק וברור, וצריך להטריד את המאזינים שלנו. לאחר מכן יהיו כאן באולפן שני מרואיינים, שידברו על מכה מכאיבה מאוד, כמעט לא מדוברת, שהנחית הסגר על יותר מ-100,000 ילדים, סגירת פעילויות הספורט, יהיו כאן עידן מימון, מאמן הפועל ראשון לציון בכדוריד, ואנדרי טוט, מדריך שחייה ומנהל קבוצות שחייה של בני נוער ומבוגרים.
נניח מחר פותחים את כל הפעילות, אנחנו לא נקבל את הילדים שנפרדנו מהם. מי שמתחבר לילדים היום באמצעות תוכנת זום או כל אפליקציה, הם לא מדליקים מצלמה, הם לא רוצים שנראה אותם, הם עסוקים בלתקן את מה שהם חושבים שלא בסדר אצלם. מבחינת נפשית, הילדים במצב מאוד קשה.
מיד נתחיל.
הייתי מאוד רוצה, גיא, להגיב עכשיו על הטור שלך, על הטור הקרוב שלך במרקרויק, ולהמשיך פה את הוויכוח בינינו מיום ראשון, אבל תשמע קטע מוזר, אם כי די צפוי, אנחנו ממש עוד שנייה לפני ההורדה, ובאופן לא מפתיע, הטור עדיין לא פה.
הטור עדיין לא נכתב, ענת, יש עוד זמן, למה לנו למהר? אחרי שנגמור את הפודקאסט ניגש אליו, אבל יש לי חדשות טובות, כמו שהבטחתי לך, אני כבר יודע פחות או יותר את הנושא שלו, הבחירות בארצות הברית ביום שלישי הבא.
גיא, אפשר לגלות למאזינים מה אמרת לי אתמול כשדיברנו על הפודקאסט שנקליט בשבוע הבא, יום אחרי הבחירות?
כן, אבל בזהירות.
אמרת לי שאם טראמפ זוכה, שאני אקח בחשבון שאתה תגיע לאולפן ביום רביעי בערב, מאוד מאוד נדוכה, במצב רוח קשה, ואני חייבת להגיד לך שבאופן לא מפתיע היה נראה לי שאתה קצת מגזים.
לא, אני חושב שניצחון של טראמפ בבחירות לכהונה שנייה הוא רגע מסוכן מאוד, ויש סיבה לדאגה.
אתה יודע, אם היית מצטרף אליי השבוע אולי לביקור בראש העין ופוגש את האנשים שם, יכול להיות שהיית מגיע למסקנה שלרוב הציבור הישראלי הבחירות בארצות הברית נראות כמו איזה מופע ריאליטי משוגע, אבל לא משהו שישפיע ישירות עלינו. אולי תסביר לי ולמאזינים את מה שנראה לך כמובן מאליו. מדוע אנחנו צריכים כל כך להיות מוטרדים ממה שקורה במרחק של איזה 10,000 קילומטר מאיתנו, ובטח בתקופה הזאת שהקורונה היא בערך הדבר היחיד שמעניין אותנו.
ארצות הברית היא עדיין המדינה החשובה והמשפיעה ביותר בעולם. סין אמנם בעלייה, אבל ארצות הברית היא בת הברית האסטרטגית החשובה ביותר של ישראל, ולטוב ולרע היא גם המעצמה הכלכלית הגדולה ביותר בעולם. התוואי בו צועדת ארצות הברית ישפיע על כל העולם, על העולם המערבי בפרט וכמובן על ישראל. צריך לעשות, להבדיל, הניצחון של טראמפ בבחירות בשבוע הבא יהיה יותר משמעותי מהניצחון שלו ב-2016. את הניצחון אז היה אפשר להסביר במועמדת החלשה במיוחד שעמדה מולו, בהילרי קלינטון, ובכך שבעצם רוב האמריקאים לא ידעו בדיוק מיהו טראמפ ומה הוא מתכוון לעשות. היום אנחנו יודעים היטב מיהו דונלד טראמפ, כיצד הוא רואה את הפוליטיקה ומה הוא מסוגל לעשות. מה שטראמפ עשה בארצות הברית בארבע השנים האחרונות מקרין לרוב העולם, ולדעתי עוד ארבע שנים כאלה ישאירו לא רק צלקות, אלא פצעים וחתכים שקשה מאוד יהיה לאחות.
אתה יודע, אתה מדבר הרבה על מה שהוא עשה, וגם בלי לקרוא את הטור שלך, אני יכולה לומר בוודאות של 70% ששלוש מילים יופיעו שם. ריכוזיות, אי שוויון ואי ודאות. בשלושת הנושאים האלה, שחשובים לך כל כך, אי אפשר להאשים את טראמפ כי הוא לא יצר אותם. למעשה הוא לא עשה הרבה בארבע שנות כהונתו. אז מה אכפת לי שימשיך לו לעשות עוד ארבע שנים?
אי שוויון יופיע כנראה בטור, ריכוזיות לא יופיע. כמו שאת יודעת, אני סבור שחלק גדול מהבעיות הכלכליות בארצות הברית, ובריכוזיות בוודאי נמנית עליהן, אפשר לייחס דווקא למפלגה הדמוקרטית ולא רק לרפובליקנים. בשבוע שעבר בטור במרקר וויק הצגתי בעצם עמדה הפוכה ממה שאמרת, כאשר הצבעתי על כך שממשל טראמפ הוא שהגיש את התביעה נגד המונופול של גוגל, דבר שברק אובמה נמנע ממנו בגלל שלדעתי הוא ואנשיו היו שבועים על ידי האינטרסים של חברות הענק. עכשיו לגבי האי-ודאות שציינת, בנוגע לסוג הפוליטיקה והמדיניות של טראמפ, אי-הוודאות הפעם היא דווקא נמוכה הרבה יותר. אנחנו כבר יודעים מי האיש, מה אופיו ואיך הוא מתנהל. אי-הוודאות הגדולה היא לא סביב התוכניות של טראמפ, אלא קשורה לשאלה מה יקרה אם ביום שלישי בלילה לא יסתמן מנצח ברור בבחירות האלה, וטראמפ יכריז שהבחירות היו מכורות, וינסה לתקוף אותן ציבורית או דרך ערעור לבית המשפט העליון. טראמפ, כמו שאנחנו רואים, מכין את השטח כבר כמה חודשים לערעור על תוצאות הבחירות. וזה נזק אדיר לאמון של הציבור במוסדות השלטון, במוסדות הדמוקרטיים, והוא עושה את זה בכוונה. והתוצאה היא שיש פרשנים רבים בארצות הברית, חלקם גם שמרנים, שחוששים מתסריט של מהומות ואלימות לאחר הבחירות. ותשימי לב שבין אלה שהביעו ממש בימים האחרונים חשש מתסריט כזה, נמצאים גם ראשי הסקטור העסקי האמריקאים, שחלק גדול מהם נהנו מהמדיניות של טראמפ. החשש שלהם מהמתקפה שלו על המוסדות הדמוקרטיים והכיתוב שהוא יוצר, מתחיל להתקרב לראשונה לתועלת שהם מפיקים מקיצוצי המס שלו לעשירים ולחברות הגדולות.
אז אתה יודע, אני אצג עכשיו את תומכי טראמפ בישראל, ואני רוצה להזכיר לך שגם אחד, זוהר זיספל, נמנע עליהם, ואני אגיד לך שטראמפ היה נשיא נהדר עבורנו. הוא נתן לנו שגרירות בירושלים, שלום עם איחוד האמירויות, עם סודן ועם בחרן.
יש לי שלושה דברים להגיד על זה, אבל קודם כל אני רוצה להשמיע לך כמה קטעים קצרים מאותו רעיון שהזכרת, שעשיתי יחד עם איתן אבריאל השבוע, עם אחד מהאינטלקטואלים והעיתונאים הימנים החשובים ביותר בארצות הברית, קוראים לו ויליאם קריסטול, ביל קריסטול, והוא כמובן יהודי, והוא הודיע לפני כמה חודשים שלראשונה בחייו הוא הולך להצביע לדמוקרטים. בוא נשמע אותו.
Step back and look at Trumpism. It is an unusual, maybe not so unusual, combination of grievance-driven, anger-driven populism, hostility to immigrants and minorities and a lot of other things, combined with practical rewards for a certain class of part of the of the capitalist, you know, for business and for capitalists, if I can use that term, you know, they've done well. Crony capitalists have done the best, unfortunately, but so they've had plenty of reasons to justify poo-pooing, minimizing how dangerous the other stuff was. They didn't like it. They don't like what Trump does that, but, you know, and they will occasionally slap him on the wrist for it, but they haven't really broken. There was McCarthy. He was a senator. He did a lot of damage. But at the end of the day, he was a senator, you know, and Eisenhower marginalized him ultimately, and life went on, you know, and having Trump as president makes it all much worse.
ריאנט, קריסטול הוא אחד מהאינטלקטואלים הימנים שמרנים החשובים ביותר בארצות הברית ב-30 השנים האחרונות. וברעיון שהוא נתן לנו שבוע שעבר, הוא מסביר שטראמפ לא מתאים להנהגה, שהמדיניות של טראמפ שונה או הפוכה מרבים מהרעיונות של הימין האמריקאי. ועכשיו אני אענה ישירות לשאלה שלך. אחד, השלום או נרמול היחסים עם בחריין ועם איחוד האמירויות וסודן אכן עשוי להיות מהלך חיובי וחשוב במידה והוא יביא למהלכים דומים של מדינות ערביות נוספות. ייתכן שהייתה כאן התלכדות אינטרסים של טראמפ לפני הבחירות, של נתניהו כמובן ושל ישראל. צריך לזכור עם זאת שבחריין ואיחוד האמירויות הן נסיכויות שממילא לא היה לנו מעולם אימות איתן, והן בעצם עסקים המנוהלים על ידי קבוצת משפחות עשירות לפי אינטרסים עסקיים בעיקר. זה לא דומה או מתקרב נניח לשלום עם מצרים. שנית, אם את מרוצה מהמדיניות וההתנהלות של נתניהו בשנתיים האחרונות, אז כנראה שקשה יהיה לי לשכנע אותך שטראמפ הוא גרוע לישראל. נתניהו שואב עידוד והשראה מסוג הפוליטיקה של טראמפ, והעזוז בו הוא תוקף ומחליש את המוסדות הדמוקרטיים בישראל קשורה גם להצלחה של טראמפ. לעומת זאת, אם את חושבת שישראל צועדת בתוואי שלילי, אני חושב שלטראמפ יש תרומה לדבר הזה. המחנה התומך בנתניהו משתמש בלא מעט רעיונות וסיסמאות של טראמפ ושל הטראמפיזם, הבוז והשנאה לפקידים, למוסדות הדמוקרטיים, למדענים, זה הכל מגיע או מתודלק מארצות הברית בשנים האחרונות. שלישית, וזה אולי הכי חשוב, טראמפ מנסה לפרק ולהחליש את הרעיונות שהיו קיימים במשך בעצם מאז מלחמת העולם השנייה, של שיתוף פעולה עולמי בכלל ושל המערב בפרט. הוא אומר את זה ישירות, הוא תוקף ללא הרף את בנות הברית של ארצות הברית, שאמורים להיות להם ערכים משותפים עם אמריקה, ולעומת זאת הוא מקיים יחסים מאוד משונים עם מדינות אנטי דמוקרטיות כמו רוסיה או ברזיל. ואני חושב שאנחנו נמצאים היום בנקודת זמן בהיסטוריה, שבה ניצבים בפנינו שני אתגרים אדירים, שינוי האקלים והקורונה. והדרך היחידה להיאבק בהם היא באמצעות פעולה משותפת. ומה שטראמפ עושה הוא בדיוק הפוך. אינדיבידואליזם אמריקאי, בדלנות, לאומנות וגזענות. ולשפוט את השפעת טראמפ ענת עלינו ועל הילדים שלנו, דרך הסכם שלום עם בחריין או עברת שגרירות לירושלים, זה לדעתי קצת בדיחה. זאת התעלמות מוחלטת, לא רק מההיסטוריה של עליית כוחות אנטי-דמוקרטיים, אלא גם התעלמות מוחלטת מהעתיד ומהאתגרים העומדים בפנינו.
אבל בוא רגע, תכנסה להיכנס לנעליים של אולי חצי מהאוכלוסייה בישראל, 60 או 70 אחוז, שהם נוטים יותר לימין. הנימוקים שלך, למה טראמפ הוא סכנה כל כך גדולה, עוברים להם מעל הראש, במקרה הטוב. ולא רק זה, תסביר לי בבקשה, או למסעדן מראש העין שאיתו נפגשתי, או לבעל הקייטרינג שמגרד את התחתית הכלכלית, ושניהם מנסים לשרוד במציאות מטורפת, למה צריך להיות אכפת להם אם זה יהיה טראמפ או ביידן?
אני לא פגשתי את המסעדן ובעל הקייטרינג. שמעתי ממך שאת מספרת שאין להם שום ציפייה מהממשלה.
הם לא הביעו שום ציפייה או שום תלונה על הממשלה.
כן. זאת שאלה מעניינת, מדוע כאשר קורה משבר כלכלי הגדול ביותר שידענו מזה עשורים, אנשים מניחים שהממשלה לא תעזור להם. אני לא חושב שכוחות השוק יכולים לפתור את האתגר של הקורונה, ורק פעולה משותפת, רק ממשלה אפקטיבית שנהנית מאמון ציבורי, יכולה להעביר אותנו את התקופה הנוראית הזאת שיכולה להימשך שנים. האנשים שפגשת בראש העין כנראה איבדו כל אמון שממשלה ופוליטיקאים יכולים לפעול בצורה אפקטיבית והגונה כדי לשפר את חייהם. וזה מסוכן מאוד. אני חושב שהנשיאות של טראמפ בארצות הברית עזרה להחדיר את הרעיונות האלה בארצות הברית, ואולי גם בישראל. חוסר האמון בממשלה, בלגיטימיות של העובדים בסקטור הציבורי, וכמובן העמקה של השסעים והכיתוב בחברה. עכשיו, את יודעת שיש לי ביקורת גדולה על המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, שמכרה את עצמה לכסף הגדול ב-30 שנים האחרונות, ואני כותב על זה הרבה מאוד כבר שנים במרקר וויק, אבל טראמפ, שהתיימר לעשות כאילו שינוי בתחום הזה, עשה מעט מאוד עבור העובדים והשכבות החלשות, והוא בעיקר פעל להחליש את אמון הציבור בדמוקרטיה, אני חושב בצורה מכוונת. אבל בואי, ענת, דיברנו מספיק על טראמפ ועל הבחירות, אולי תספרי לנו קצת בכל זאת מה ראית השבוע בראש העין ומה למדת.
ראיתי אנשים שמנסים למצוא דרך יצירתית לשרוד. אתה יודע, פגשנו למשל בעלים של פיצריה קטנה שמתמודד, מעבר לקורונה ולהגבלות שמשתנות בלי היגיון, גם עם תופעה חדשה של בישול ביתי. מסתבר שזה טרנד מאוד פופולרי בראש העין. אנשים שיצאו לחלט, התחילו להפות, להכין סושי ופסטות ולמכור בשכונה. הם מפרסמים בפייסבוק שקשה להם, וכולם רוצים לקנות אצלם. ובינתיים הוא ועוד כמה מהחברים שלו שמחזיק בפיצריה ומשלם דמי שכירות די גבוהים, ועוד כמה דברים, הוא בעצם מתמודד עם ירידה חדה בהכנסות. ובתוך זה היה גם סיפור אחר מעורר השראה על בעלים של מסעדה ביתית, עם נגיעות תימניות, כמו שהוא אמר לנו, שהבין ממש מהר עם תחילת הסגר הראשון, שהמסעדה שלו כבר לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, והוא החליט לעשות מעשה. בוא נשמע את מה שהוא אמר לנו.
הפכנו להיות כמו ארומה. שמנו רמקולים, היום אנשים באים, אגדות, ולא מה שפעם מלצרים, כל זה באים, מזמינים כמו ממש בארומה, תוך דקה שינינו את המערך במטבח, את הסרט נע של המטבח, אתה מזמין תוך דקה, יש לך מגשית בחוץ, אתה לוקח, הולך. עם הזמן אתה קולט שהשינוי הזה כבר לא שינוי, זה נהפך להיות קבע. היום אפילו את העובדים, יהיה לי קשה להחזיר אותם בתפוסי התנהגות לעבודה של פעם. זה צלחות, זה שטיפות כלים, זה בלגן. אני לא יודע אם אני מסוגל לחזור לזה.
אז
אני חושבת
שזה עשה לך טוב אפילו מהרבה בחינות.
אני לא יודע אם זה עשה לי טוב, אבל זה שינה. ואם זה עשה טוב, זה רק הזמן יגיד. כי אנחנו לא יודעים אפילו אם זה מספיק רגחי. כי סגר, ירידות, עליות, עוד פעם סגר, אתה, אין לך זמן ארוך בשביל למדוד את רמת הרווחיות. יש פחות הוצאות, אבל יש לי דברים שעלו. למשל, אם פעם הייתי שוטף מאות של צלחות, היום אני מביא מאות של מגשיות, שזה הרבה כסף. כל מגשית עולה לי 2.05 מגשית. סכום ארוז, היה הולך לי קרטון בשבועיים, היום קרטון ביומיים.
תראי, ענת, אני חושב שהיזמות והגמישות של אנשים שפגשת בראש העין ושל מאות אלפי עצמאים ואנשי עסקים רבים שמתמודדים עם הקורונה, הם באמת, כמו שאמרת, מעוררי הערכה. אבל כמו שאמרתי מקודם, כוחות השוק לבדם לא יאפשרו לנו להתמודד עם הקורונה. צריך ממשלה מתפקדת, צריך יעדים וערכים משותפים, צריך אמון. ולדעתי לפחות מחצית מהציבור בישראל סבור שראש הממשלה בנימין נתניהו מנהל היום את משבר הקורונה קודם כל לפי האינטרסים האישיים שלו ואחר כך לפי האינטרסים של הציבור כולו.
זה לא יפריע לבחור בו עוד פעם כנראה. אתה יודע, כולם מדברים על ההפגנות ועל הכעס, על התנהלות הממשלה, אבל באמת מה שהדהים אותי בסיפור הזה היה שאף אחד כבר לא מצפה לכלום. אני מקבלי החלטות, יש איזו תחושה שאנחנו חיים בג'ונגל, שבו כל אחד נזרק לעזור לעצמו, וזה ממש עצוב בעיניי.
אני מקווה שאת טועה, כלומר קצת אולי מגזימה, אבל בגדול הרעיון שאנחנו חיים בג'ונגל, שכל אחד דואג לעצמו, ומי שלא מצליח זה בגלל שהוא לוזר, זה במידה מסוימת המודל האמריקאי הנאו-ליברלי של 40 השנים האחרונות, שלדעתי נכשל. אנחנו רק באמצע הסיפור הזה, אולי בהתחלה, אני לא נמנה על אלה שחושבים שמחר בבוקר יהיה חיסון אפקטיבי ונחזור לחיינו הרגילים. סיכוי טוב שאנחנו צפויים לפחות לשנה, אולי יותר, של פתיחות וסגירות וסגרים, ובסופו של דבר רק שינוי דרמטי במדיניות הכלכלית ובסדרי עדיפויות ובאמון של הציבור יוכל לסייע לאנשים מסוגם של אריה סרוסי, בעל המסעדה שפגשת, ושלום דדון, הבעלים של הפיצריה.
מה שמעביר אותנו ישר לנושא הבא, אלה שני המרואיינים הבאים שלנו. בשבוע שעבר שוחחנו כאן עם פסיכולוג שהוא מומחה לטכנולוגיה בנושא שמעסיק אותי ואותך מאוד, כהורים לילדים שחלקם דבוקים למסכים. והיום אנחנו נשארים בנושא קרוב שאני יודעת שנוגע בעשרות אלפי משפחות בישראל, והוא החלטה של ראש הממשלה, שר הבריאות והדרג המקצועי, שמוביל את הטיפול בקורונה, לעצור בבת אחת ל-120 אלף ילדים את הפעילות הספורטיבית התחרותית והמקצועית שלהם. יש מעט מאוד עיסוק תקשורתי בעניין הזה, וגם הוא בדרך כלל במדורי הספורט. מטבע הדברים, כולם ממוקדים בעצמאים, באומנים, בעסקים, בבתי ספר, אבל הסגירה של פעילות הספורט היא דבר הרסני, עם השפעות ארוכות טווח על הילדים שלנו ועל הספורט בישראל. ונמצאים איתנו עכשיו שניים, אנדרי טוטו, שמדריך ומנהל קבוצות שחייה, ועידן מימון, מנהל הפועל ראשון לציון בכדוריד. שלום עידן, שלום אנדרי.
אהלן, צהריים טובים.
שלום, שלום.
עידן, לפני שנתחיל, אני רוצה להקריא לך התכתבות שהייתה לי השבוע עם מישהו שגדל באזור המרכז, ומסתבר שמכיר אותך היטב. הוא שאל מה אנחנו מתכננים בפודקאסט, ואני סיפרתי לו שאתה תגיע. והוא אמר, ואני מצטטת, אמרתי עידן מימון, אמרת ראשון לציון. שאלתי איך הוא מכיר אותך, והתשובה שלו הייתה, הוא גיבור ילדותי, מה זאת אומרת? אין ילד שמן שהיה פיבוט בבית הספר יסודי שלא מכיר אותו. האם אתה יכול להסביר?
קודם כל זה מחמיא מאוד, ברור לשמוע דברים כאלה וסיפורים כאלה, כי אימנתי בדרך המון המון ילדים צעירים, חלקם לא ראיתי המון המון שנים, רק אם אני אלך ברחוב אולי אני אזהה, הם בטוח יזהו אותי, אבל כן, פיבוט זה אחת העמדות במשחק כדוריד, בדרך כלל הילדים, הנערים היותר חסונים, הולכים לשחק בעמדת הפיבוט, אבל כיף, כיף לשמוע סיפור כזה וזה מרגש.
אתה יודע, זה שהוא תרח לומר שהוא היה שמן, מוביל אותי גם לשיחה שהייתה לי איתך, אנדרי, בשיחה המקדימה בינינו. אתה אמרת שמגיעים לשחייה הרבה מאוד ילדים שהם מופנמים, שלפעמים יש להם בעיות חברתיות. בעצם שניכם התייחסתם לזה. וכשאנחנו מדברים עכשיו על 120 אלף נערים, ילדים ונערים שהם בעצם מושבתים מפעילות ספורטיבית, מעבר לעובדה שהם לא עושים ספורט, יש איזשהן השלכות אחרות על אותם ילדים, עידן?
ברור שיש השלכות. ברגע שאתה לא עושה ספורט, ספורט הוא קודם כל זה בריאות, ומעבר לזה לנפש, אתה חייב לעשות את זה לעצמך. במסגרת של הספורט, בכל ענפי הספורט, זה לא משנה כדוריד, כדורגל, זה נותן דברים אחרים מעבר לספורט, זה ערכים, זה משמעת, זה דברים שאתה לוקח לכל החיים, וזה מסגרת מסוימת שאתה נמצא בה, ואתה מקבל דברים שאתה לא תקבל בשום מקום אחר. אני רואה את הילדים מסתובבים ברחובות, מול המסכים בטלוויזיה, מול המסכי פלאפון, ולא עושים שום פעילות ספורטיבית. הנזק הוא בלתי הפיך. חייבים להחזיר את הילדים האלה למסגרת, וכמה שיותר מהר מבחינתנו.
ענת, דבר דומה ששמעת לעידן מימון, אני שמעתי בצפון, באזור עמק ישראל, על אנדרי טוט, שזה לא רק מאמן ספורט, אלא דמות הערצה של ילדים רבים שגידל דורות של שחיינים, ורמת הקרבה והעניין שלו בסיפור האישי של כל ילד, זה דבר שידוע להרבה מאוד משפחות שהוא אימן ילדים שלהם.
אנדרי?
נכון, הנזק היא בלתי הפיך, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מפחיתים את הנזק, לא רק איך עוצרים אותו. ברגע שנניח מחר פותחים את כל הפעילות, אנחנו לא נקבל את הילדים שנפרדנו מהם, ואני לא מדבר על אלו שנפרדנו מהם לפני חודש, הם כבר היו בטראומה, הם התחילו את שנת הלימודים בטראומה, מאוד ראינו את זה על הפנים של הילדים, ראינו את זה על ההתנהגות שלהם, הם די זרים לכולם, זרים לעצמם גם, מי שמתחבר לילדים היום באמצעות תוכנת זום או כל אפליקציה, הם לא מדליקים מצלמה, הם לא רוצים שנראה אותם, הם עסוקים בלתקן את מה שהם חושבים שלא בסדר אצלם, המצב קשה מאוד, מבחינת נפשית, הילדים במצב מאוד קשה. לגבי מה שהספורט נותן להם, ואנחנו לקחנו להם את זה, בעצם זה המאמנים. המאמנים הם אלו שההורים גילו, שדרכם הם יכולים לגלות ולראות את מה שהם לא רואים. המאמנים רואים הכל, רואים מה קורה בבית, רואים מה הילד אוכל, מה הוא חולם. אנחנו כלי בידי ההורים, הרבה מעבר לספורט וההישגים.
ענת, עידן, אנדרי, אולי קודם כל נתחיל עם המספרים, נבין על מה אנחנו מדברים, על כמה ילדים שלא עושים ספורט כבר כמה חודשים, על כמה מקצועות, על כמה ענפים, מה מושבת, מה פועל?
כל ענפי הספורט בעצם מושבתים, אין איפה ואיפה בנושא הזה. כל ענפי הספורט מושבתים, חד משמעית. הילדים אומנם, כמו שאנדרי אמר, יש אימונים בזום, אבל בתור מאמן אין לך באמת שליטה מה הילד עושה. כמו שאנדרי אמר, הם מקבים את המסך, אתה לא רואה אותם, אתה אומנם מנסה להעביר כדי לשמור על קשר, ואצלנו במועדון מנסים לשמור על קשר שבועי של פעמיים, שלוש לפחות בשבוע של אימונים, אבל זה לא אותו אפקט, לא יעזור. ברגע שאתה לא נפגש עם הילד, אין לך שליטה על זה. ואני חושב שבמסגרת הקפסולות שאפשר לעשות, במסגרת ההתניות שיש, עם המסכות, עם השמירה על מרחק, עם הדברים האלה, אין שום סיבה לא לחזור להתאמן. גם במרחב הפתוח. מה הבעיה? אני לא מבין מה הבעיה לחזור להתאמן. למה לשים את הילדים האלה בבית, לסגור אותם, ולהגיד להם, אין עכשיו פעילות ספורטיבית. הנזק מבחינתנו לענף שלנו, שהוא ענף קטן, ילדים פשוט לא יחזרו.
אנדרי, יש איזה היגיון לבטל את השחייה בתקופה הזאת? יש איזה שהם סכנות בשחייה?
ענף השחייה נפגע הכי קשה מכל הענפים, לא רוצה להתבחין. הרקנרוקס רוצה להדגיש את הבעייתיות של סגירה של הפעילות ספורטיבית. את הפעילות החוגית או פעילות התחרותית לא סגרו בשחייה כמו בענפים אחרים כשסגרו את כל הענפים. סגרו כשסגרו את הבריכות. ואת הבריכות סגרו אותן ראשונות, מיד אחרי ביטול ההופעות, זאת אומרת למעשה מפברואר, הבריכות סגורות, הענף השחייה הוא מושבת, ילדים לא למדו לשחות, אנשים שהשחייה בשבילם היא הדרך היחידה לעשות ספורט, אנשים מבוגרים, שבזכות השחייה הם חיים, לקחו להם את ההזדמנות הזאת, מאמנים הפכו לעבריינים, עובדים במחתרת, נפגשים עם ילדים בחושך, בערב, בלילה, כי הם מבינים שהם עושים מעשה ששווה להסתכן, שווה לסכן את מעמד שלהם. אנשי חינוך, אנשים של ערכים, יידרדרו לעבור על החוק.
אנדרי, ואולי גם עידן, אני מבין שכן מתקיימות פעילויות של ילדים ונוער, כמו תנועות נוער, כמו במקומות מסוימים, הבנתי, כדורגל חלקי במקומות מסוימים, כדור מים, דווקא שחייה נסגרה הרמטית. אנדרי?
כן, סגרו את השחייה ללא כל סיבה. אם היום היה בא כל ממציא, כל מהנדס, והיה ממציא איזה בועה שבתוכה כל אחד מוגן, אחד מול השני, ואפשר לעשות פעילויות במסגרת הבועות האלה, אז הבועות האלה קיימות בתוך המים. כשאתם עכשיו יושבים באולפן, כשאתם נושפים את האוויר, אתם משחררים את החלקיקי אוויר מהריאות אל החלל. אנחנו בבריכה נושפים, כל אחד נושף בתוך המים. זאת אומרת שהכל עובר מסננת של כלור. אין פטנט יותר גדול מזה שיהרוג כל וירוס, לכן אין שום הסבר למה לא מאפשרים את הספורט הזה, שהוא לא מסכן אף אחד, שהפסקה של שחייה, אני לא מדבר על התקהלויות בבריכה, לעשות פיקניקים, מדברים על מה שהולך בכל העולם, מה שבכל העולם הבינו, אצלנו בישראל לא רוצים להבין, לא רוצה להיכנס של למה, אבל שחייה ונשיפה, להוציא את הנשימות בתוך המים, זה אומר שזה נשאר שם. אין וירוס שישרוד את זה.
אנדרי, מה המצב בעולם? מה עושים בתחום השחייה ובענפים אחרים באירופה או בארצות הברית?
פעילים רגיל, כמעט בלי ריחוק. גם לא יודעים, למרות שכל כך רבים שוחים, לא יודעים על הידבקויות בין השחיינים בבריכה. נכון, נדבקו בבית, נדבקו בבתי ספר, אבל לא שמענו על מישהו ששחה והדביק מישהו בבריכה בזמן פעילות. אני אומר, העולם כולו שוחה, גם עכשיו מדינות אדומות הם שוחים, והם מדברים על סגירת המשק, אבל לא מדברים על סגירת בריכות.
עידן, אתה יכול להסביר לנו האם אנחנו מדברים כאן על רשלנות, או איך אתה מסביר את ההתנהגות של הממשלה, ואל מי אנחנו צריכים להפנות אצבע מאשימה? מי קיבל את ההחלטה השרירותית והמוזרה הזאת להחזיק כל כך הרבה ילדים בבית ולפגוע בצורה כל כך חמורה גם בספורט וגם בילדים?
כן, אנחנו יודעים שמי שמקבל את ההחלטות במדינת ישראל זה הממשלה ומשרד הבריאות. המשרד הבריאות למעשה ממליץ לממשלה, והממשלה מקיימת את ההתייעצויות שלה, ועושים סגרים וסוגרים את המדינה וסוגרים את הספורט, ועושים פה נזק בלתי הפיך לאנשים, ולא מבינים את זה. זה התנהלות רשלנית, ההתנהלות של הממשלה הזאת, או של... ואני לא לוקח צעד, כי אני אחרון הפוליטיקאים ולא מתעסק בזה, אבל ההתנהלות פה בגבי הספורט, אני בא מהספורט, היא לא טובה. לא יכול להיות שהענף שלי לא מסרק מתחילת מרץ. אני מאמן קבוצת בוגרים, אנחנו ממרץ לא שיחקנו משחק אחד. זה לא הגיוני. עכשיו התחלנו את האימונים, הפסקנו בסגר השני, חזרנו לפני מספר ימים, עכשיו אומרים לנו שנתחיל ב-13 לנובמבר את הליגה, אין אישור של משרד הבריאות לשחק עדיין, חוסר ודאות מוחלט, הענף משותק, לא יודעים מה יהיה מחר, וזה מצב בלתי ניתן להבנה, באמת, אי אפשר להבין את זה.
משרד הספורט רלוונטי למשהו כאן, או שהוא בכלל הוא נוכח נפקד?
משרד הספורט למעשה עובד עם איגוד הכדוריד בתאום, זה אני יודע כי אני כל היום מתעניין ובודק מה קורה אם יש אינפורמציה חדשה. משרד הספורט מנסה כמה שיותר להחזיר את ענפי הספורט למסלול. מי שקובע בסופו של דבר זה משרד הבריאות. ואתם יודעים מי יושב במשרד הבריאות, ואנשים לא לוקחים אחריות ולא רוצים לקחת סיכונים מיותרים. אבל כמו שאנדרי אמר, אין שום סיבה לפחד. תנו לנו לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יודעים הכי טוב איך לנהל את זה. הילדים רוצים לבוא להתאמן, אפשר לעשות זה בצורה מסודרת, עם אחריות, יש את כל הביטחון שבעולם ואת המרחב, כדי לתת לילדים האלה לחזור למגרשים או לבריכות השחייה או לאן שזה לא יהיה, אבל תנו לנו לחזור למסלול הזה. אנחנו ממרץ, אנשים פה בחלט, שוכחים, איפה הפגיעה הכלכלית, מאמנים, אין לאנשים כסף. זה כבר הרבה מעבר לזה, מאמנים נשארים בלי כסף להביא אוכל הביתה.
אתם מדברים על מאמנים, גם אנדרי בחלט, על... כמה אנשים מדובר? מה הסדרי גודל?
מאות. מאות. אז לגבי החלט הוא נורא, כי לי יש עוד עבודה. אנשי הכדוריד, רובם, יש להם עוד עבודה. זאת אומרת של העבודה בכדוריד, אתה לא מקבל שום דבר כי יש לך עוד עבודה. אני מנהל אולם ספורט גם, במקצועי ופרשן בטלוויזיה. אז אתה מגיע למצב שהמשכורת שלך נחתכת ב-70%.
ואין שום פיצוי.
איזה פיצוי? אין שום
אנדרי,
דבר.
אנדרי, איך זה אצלך אותו דבר?
לגבי הפרנסה, אנחנו כבר שכחנו מזה, כי לא רואים את האופק, אנחנו בעצם עוברים, רובם עוברים הסבות ומחפשים אפיק אחר, זה תחום שמבחינת רבים זה כבר מת, עבוד, ולא רוצים לחזור אליו, אני מדבר מתוך המשפחה, מתוך הסביבה, זה ענף שבכלל הוא היה מורכב מאנשים שעושים את זה יותר מאהבה מאשר בשביל הכסף. המקצוענים, נקרא להם ככה, אלו שמתפרנסים מספורט, מספורט בלבד, הם מעטים מאוד. הם נפגעו, אולי הם נפגעו הכי מעט, כי הם ידעו שיום כזה יכול לבוא בכל רגע. אני, כשהגעתי לארץ ב-89, אמרו, אתה מאמן, זה התייבנות. זאת אומרת, זה פה לא חשוב. בארץ, בישראל, ספורט זה לא חשוב. אבל לשמחתי זה השתנה מאוד. יש היום אלפי בריחות. שם זה הבעיה. הבעיה היא המצילים, המפעילים, מנהלי המחלקות, המנקות, אנשים פשוטים שמרוויחו את השכר המינימום. מדובר על עשרות אלפים, לא מאות ולא לא אלפים. אנשי מקצוע, מאמנים, איבדנו. אנחנו איבדנו אותם, הם לא יחזרו.
אתה יודע, אמרו לנו שאנחנו בעצם גם מאבדים דור שלם של בני נוער, שלא מתאמנים, וכנראה שכבר לא יוכלו לחזור לפעילות.
אין ספק, גם לא יהיו מאמנים, לא יהיו ספורטאים. כי מי שמקיים את הספורט זה המאמנים. אמנם דור מתחלף, אבל לגדל מאמנים זה לוקח שנים, אולי עשרות שנים.
אני מסכים. מסכים עם כל מילה, זה אותו דבר בדיוק, זה אותה סיטואציה, וכן, אנשים פשוט בורחים, והענף יקרוס, ענף לא ישרוד את המצב הזה, אם נמשיך במתכונת הנוכחית, יהיה לנו קשה מאוד לחזור, ויכול להיות שימחק הענף, עד כדי כך.
כן, בריחות, אתם תהיו בריחות כמו פיל לבן ברוסיה, ברוסיה של שנות ה-90, 2000, יעמדו כמו פיל לבן, אף אחד לא יהיה לו כסף לשפץ את הבריחה, הבריחה שלא פועלת, זה לא רק בריחה, זה חדרי כושר, זה מתקנים יקרים מאוד, שאם הם לא פועלים חודש, שבועיים, הם בצרות צרורות, הם עומדים ללא תחזוקה, ללא שימוש, רכב שעומד במוסך, סגור, נעול, אחרי שנה אתה יכול לזרוק אותו. זה ככה זה עם, עם, עם המתקנים האלו, שהם מתקנים שאמורים לעבוד 24-7. כמה בריחות יכולות לפתוח מחר? לא יודעים, אף אחד לא מעניין אותו. אז כן, הרגו ענף. מה שיקום, זה יקום מהאפר.
אתם מוצאים דרכים בכל זאת לשמור על הכושר של הילדים?
אנחנו בקשר עם חלקם של הילדים, אלו שרוצים להיות בקשר, מוצאים להם תוכניות, יש לנו גם פעילות שאנחנו עושים מרחוק, מה שנקרא בזום, אבל אלו פעולות של גסיסה, אנחנו גוססים לאט לאט, ובקרוב לא יהיה לנו שום קשר עם אף אחד, כי אי אפשר לפתוח שום דבר תוך חודש, להקים משהו תוך חודש, ואחרי זה לסגור אותו לתקופה בלתי ידועה. זה דבר שעובד מפה לאוזן, מאח לחבר, מביאים אחד את השני לפעילות. זה לא, אתם לא רואים המון פרסום על בואו לשחות. לא רואים הרבה פרסום על בואו לחוג כזה או אחר. מפרסמים פעם בשנה, נפתח הרשמה, כמו לגנים, כמו לבתי ספר. אין לנו תקציבי פרסום.
יש איזו התאגדות או ניסיון שלכם? אתה יודע, האומנים שומעים אותם. בעצם את הספורטאים לא שומעים.
לא, אצלנו, גם אצלנו לא. אני חושב שלא לא שומעים, אלא נותנים לאיגודים לנסות להידיין עם משרד הספורט, דרך מספר משרד הספורט להעביר את המסרים, אבל אין איזה משהו של הפגנות או דבר כזה, לא קיים, לפחות לא אצלנו בענף.
יש התארגנויות, בעיקר קבוצות תמיכה ומחאה ברשת, יצאו כמה קבוצות להפגנה, אבל בואו נהיה רצינים, האם מישהו יוצא להפגין כי יש לו בעיות שיניים? לא מפרסמים כמה אנשים סובלים מזה שלא שוחים או שלא עושים ספורט. זה לא עניין שכדאי לפרסם. גם יש לכם איזושהי אשליה, כי אתם רואים משחקים ורואים שחיינים קובעים שיאים, יש אשליה כי יש איזה יחידות סגולות, אנחנו מדברים על 20 איש בכל הארץ, במדינה של מיליונים, הם שולחים אותם לתחרות אחת או שתיים, ואז ראיתם שמשתתפים ויש תחרויות, אין כלום. בן אדם שאומרים לו, יש לך כאבי שיניים, אולי עוד שנה יהיה לך תור, אז מה, הוא ילך להפגין? תנו לי רופא שיניים.
עידן, אתה יש לך ניסיון לא רק בספורט, אלא גם בתקשורת ובטלוויזיה. איך אתה מסביר את השקט המוחלט סביב כל הדבר הזה בכלי התקשורת? יש פה נזקים אדירים לספורט ולמעלה מ-100,000 ילדים, וזה כאילו השיחה הזאת לא קיימת.
לא, אני יכול להגיד לך שהתראיינתי במספר ערוצים לגבי הסיטואציה, לגבי המצב, אבל יש את שני הענפים למעשה המרכזיים במדינת ישראל והכי מעניינים ופופולריים, זה הכדורגל והכדורסל. שאר הענפים הם פחות פופולריים, פחות מדברים עליהם, פחות יש התעניינות, אבל מאחורי הענפים האלה באמת, כמו שאנדרי אמר בהתחלה, יש אנשים שעושים את זה מאהבה. אני כל הקריירה עשיתי את הדברים האלה מאהבה. ידעתי שאני לא אתאשר מהכדוריד ושאני לא אהיה מיליונר, אבל ידעתי שאני עושה מה שאני אוהב. וזה מה שאנחנו מנסים להקנות לבני הנוער, וזה מה שקיים בענף שלנו. מי שבא לשחק כדוריד, הוא יודע שהוא לא הולך להיות מסי, אבל הוא יודע שהוא יקבל ערכים, יודע שהוא יקבל משמעת, הוא יודע שהוא יקבל דברים לחיים וטיפים לחיים, ויודע שהוא עושה משהו שהוא אוהב. ואנחנו עושים את זה באהבה, ולכן גם לא מתייחסים אלינו כמעט, אבל אנחנו לא נשתוק, אנחנו נחזור, ואני מקווה שכמה שיותר מהר, כי לא יעזור, אי אפשר לרסק ענפי ספורט בישראל, גם אם הם לא פופולריים ולא נוח למישהו לדבר עליהם. אנחנו עדיין קיימים מאחורי הענף הזה, ואנחנו נעשה הכל כדי לחזור, כי ספורט מבחינתנו זה דבר חיוני.
תודה רבה עידן, תודה רבה אנדרי, ומקווה שנחזור במהרה.
שמחנו, תודה רבה.
תודה לכם, בעזרת השם.
גיא, איכשהו הסיפורים של ראש העין והספורט שנמנע מהילדים שלנו עדיין קרוב אליי הרבה יותר מהבחירות בארצות הברית בשבוע הבא.
טוב, אני מבין שנושאים רחבים, מקרו, מופשטים, קשה לפעמים לראות אותם יותר, איך הם קשורים ישירות לחיי היומיון שלנו. אנחנו לא צריכים להסכים היום על הכל, וכמובן נוכל להמשיך להתווכח על זה גם בשבוע הבא אחרי הבחירות. אנחנו נהיה כאן שוב בפודקאסט עם משדר מיוחד, עם תוצאות ראשונות מהבחירות בארצות הברית. יהיו כאן באולפן מומחים מארצות הברית, ואני מקווה שנהיה אנשי בשורות.
עד אז אני יוצאת לחופשה קצרה, ואני מאוד מקווה שאני אוכל להתנתק.
טוב, תדווחי לנו בשבוע הבא איך היה. עד כאן המרקרים השבוע. אם לא נהניתם מהפודקאסט, תכתבו לנו למה. אם נהניתם, תפיצו אותו בקרב חבריכם ותירשמו בספוטיפיי, באפל או בגוגל. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר העורך, ותודה לכם שהייתם איתנו, ולהתראות בשבוע הבא, לאחר שתיגמר ספירת הקולות בפנסילבניה עם נשיא חדש לארצות הברית, אני מקווה. להתראות.